רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
נמאס לכם לנקות בחגים? תנו למומחים לעשות את העבודה. שחף הברקות, מומחים לניקוי בתים, צבע, דריסים, חלונות, פאנלים, רצפה, ארונות ועוד. שחף הברקות, מומחים בניקיון. התקשרו עוד היום לקבלת הצעת המחיר המשתלמת ביותר עבורכם. תנו למומחים לעשות את העבודה. 052-879-6797. שחף הברקות, מומחים בניקיון.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
כשאנחנו קמים בבוקר, אנחנו לא יודעים איך יסתיים היום. כשליאן בן אליעזר קמה בבוקר, היא לא יודעת אם היא תסיים את היום. ליאן בן אליעזר, מאריאל, בת שבע, נלחמת על חייה בכל יום. ליאן סובלת ממחלה נדירה, ללא מערכת חיסונית, ונמצאת בסכנת חיים. ליאן הועברה לטיפול בבית החולים ג'ון הופקינס בארצות הברית בעלויות יקרות מאוד, ותרומתכם המהירה הינה הסיכוי היחיד להשאיר את ליאן בחיים. את התרומות ניתן להעביר לקרן מיוחדת שהוקמה לצורך כך במיוחד בעמותת חברים לרפואה, בבנק הפועלים, סניף 681 דיזינגוף, מספר חשבון 604603, על שם חברים לרפואה עבור ליאן בן אליעזר. כל התרומות יתקבלו בברכה ותשלח קבלה. מי ייתן ותמיד נהיה בצד הנותן.
אני ליאן, אני רוצה גם לחיות.
של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן. למה אני לא שומע את עצמי? אתם ניר, אתה שומע אותי? נהדר, אתכם לא שומעים, באולפן, ניר שחר, משה ריקו ור, אתה ב-4, נכון? לא, אתה ב-3, ריקו?
3. דבר שנשמע אותך?
שומעים.
1-2, 1-2.
שומעים את כולכם, וכמובן דרור בוקצ'ין שהגיע בזמן.
אללה.
כאן ברדיו סול, שעה טובה אנחנו עושים...
עוד פעם, סיכום שנה.
סיכום שנת 2019. סיכום עשור, לא יודע, כולם, בדרך כלל פה שמעתי, יש כל הזמן סיכומים, סיכומים, סיכומים. כל היום בפייסבוק, כל אלה, מה עשה לי עשור, מה זה, מה זה. אז אנחנו מן הסתם נדבר על הנדלן. אז יש את, אז כמו שציינתי, יש את ריקו, יש את ניר, יש את דרור. ריקו שבדרך כלל נמצא אצלנו, הוא כבר בדרך כלל נמצא אצלנו. לא, בדרך כלל דווקא הוא נמצא אצלנו פה באולפן לאחרונה.
באולפן, כבר נתת לי את הקוד לשער הכניסה, כבר, אתה יודע, זה כבר רמה גבוהה מאוד.
כן, כן, באולפן, ויש לנו את ניר, שהוא גם כן איש נדלן, ותיק. דרך אגב, השנה אתם הקמתם את הארגון הארצי להתחדשות עירונית. זה היה השקה שלו השנה, נכון?
נכון, נכון, נכון. תחילת 2019, הוא קם קצת לפני, אבל תחילת 2019 עשינו את השקה הרשמית, והולכים עם פנים קדימה עם עוד הפתעות ל-2020.
נהדר. ניר, לך יש את הלינק כבר לשידור?
לי יש, ולדעתי אנחנו כבר משדרים אותו בפייסבוק.
נהדר, וגם תייקתי אתכם. אז על מה אנחנו מדברים השנה? אני לא רוצה לדבר על תאונות בתאונות, כי זה לא מעניין כבר אף אחד, גם אותנו זה לא צריך לעניין. אנחנו סגרנו כמעט 50 הרוגים, נכון?
כן. 49, אם אני זוכר נכון.
היום עוד לא נגמר.
אבל דווקא בשבוע הבא יש באוניברסיטת תל אביב, מכון אלרוב, עושה כנס בנושא.
אני אגיד לך, כולם עושים כנסים. גם הארגון הארצי להתחדשות עירונית העלה את הדגל הזה. לפני כחצי שנה, אבל עדיין אנחנו עומדים על 50, אולי נשבור היום את רף ה-50, היום עוד לא נגמר. אני בכוונה אומר את זה בצורה צינית. אבל בסדר, אין לנו מה אני אגיד לכם, אני מקווה ש...
שיפיקו לקחים והתחילו באמת
לשנות דברים. שמשהו יקרה, שמישהו יורידו למישהו ראש.
הבעיה שמי שהולך לכנסים זה לא אלה שנהרגים. מי שנהרג זה אלה שצריכים לעבוד 14 שעות ביום על הבניין כדי להביא לכם הביתה.
ראיתם דרך אגב פעם בניין בניו יורק, construction building, זה פשוט דבר מדהים לראות.
תגיד עוד פעם.
מה, construction building?
יאללה.
אם תשימו לב בארץ, מדי פעם תסתכלו על פיגומים, אתם תראו איזה 4 קרשים כאלה שמדמים לנו מעין מחסום, שבעצם הפועלים או סלש עובדים לא ייפלו למטה. בניו יורק יש רשת מלמטה, עד למעלה. זאת אומרת, לא יכול ליפול ברמת הגפרור אולי כן, אבל לא מעבר.
רשת מסביב לכל הפיגומים.
לכל הפתחים שיש לך. כל המרפסות, כל החלונות, הכל. זה רשתות שמתאימים אותם מרצפה עד תקרה. קודחים את זה ברצפה, קודחים את זה בתקרה.
רגע, אתה מדבר איתי בתוך הבית?
בתוך הבניין, כשיש לך את השלד.
כלפי חוץ.
בדיוק, כלפי חוץ. יש לך את השלד של הבניין. אם תסתכל בארץ, תרים ראש לאתרים, לפיגומים, אתה תראה כמה קרשים שהם בעצם סוגרים את המרפסת, כדי שפועלים לא ייפלו.
כן, כן, נכון.
שם זה מרצפה, אל תקרא, זה תקן. ואז בעצם אי אפשר ליפול כלפי חוץ. שום דבר לא יכול ליפול לחוץ.
פעם גם בארץ היה כיסוי מלא, מעטפת לכל הפיגומים, אני זוכר.
לא, לא, זה מעטפת.
זה כל שלא ייפלו כל מיני דברים אחרים, אבל לא בני אדם, וזה לא בדיוק צמוד, וזה די, יש יותר חורים מאשר רשת. רואים את זה גם היום בכל מקום.
בדיוק.
אז זה לא, אז רק שלט פרסום טוב.
נכון.
זה פתרון מצוין, כי אם כל פעם מחליפים אותו, כי אסור להיות קרוע, אז דווקא הייתי מוריד, וואלה, אתה יודע מה עופר? אני חושב שהעיריות צריכות עכשיו להוריד את האגרה על הפרסום בבניינים שנמצאים בהקמה, וחברות הפרסום יעשו שם את השלטי פרסום שלהם, וזה אחלה רשת שבעולם, מתוחה, טובה. אחלה רעיון, אופר. אתה מבריק היום בסוף השנה, סוף העשור, סליחה.
סוף כל, הגיע הזמן שאני אבריק, ולא רק הקרחת שלי תבריק מדי פעם. אולי נפתח חברה עכשיו, סוף ה... נחשוב על זה.
כן, צריך.
כמו חברת השלטים. כאן היא בנה תאמה, חשבתי הרי פעם לפתוח חברה, רק לשלטים, השכרת שלטים.
אחלה כסף.
כן, תגידו, מה יקרה בשנת 2020? נתחיל דווקא מזה, אני חושב.
אז בואו נחלק את המפגש שלנו היום לכמה נושאים, ובואו נתחיל עם הנושא שהוא הכי מדובר בתחום, וזה היכולת של זוג צעיר לקנות דירה. מה היה השנה? מה יקרה בשנה הבאה? ומה יקרה בעוד עשור?
זוג צעיר יש יכולת? אנחנו מדברים על דירה באזור מרכז
הארץ?
על כל,
אנחנו, בואו נעשה את ההפרדה.
טוב, ריקו?
אני אתחיל מתחילת העשור. תחילת העשור לזוג צעיר הייתה יכולת לקנות דירה כמעט איפה שהם רצו, כי מחירי דירות היו הרבה יותר נמוכים.
עדיין, דרך אגב, לפני עשור זה כבר התחילה עליית המחירים, וההון העצמי שלהם נשחק, אבל כן.
אבל עדיין היה כסף לקנות, היה עדיין את ה-200-300 אלף שקל כדי לקנות דירה נורמלית במרכז הארץ, פתח תקווה במיליון וחצי שקל, או 1,400,000, והיה... הדבר הכי חשוב היה היצע. היום אנחנו עומדים בסוף העשור, אין היצע, קטן, קטן וקטן וקטן וקטן, היכולת הכספית נשחקת, המחירים עוד קצת עלו, זה היה בכל כל העיתונות היה אפשר לראות את זה.
שאין לך היצע, המחירים עולים.
המחירים נכון. תכף יעלו, ואנחנו אומרים את זה הרבה זמן, לדעתי גם אמרנו פה בתחילת ה... לפני כמה חודשים בתוכנית.
מה זה תכף יעלו? השנה פורסם 2.6%.
עלה.
כן, אתה אומר יעלה עוד יותר.
ברור, תמיד זה אחרי בחירות, אין כאן שאלה, ואנחנו בבחירות כבר שנה.
וכשתעלה הממשלה החדשה, ויהיה שר אוצר חדש, או שר אוצר הקיים ימשיך, אני לא יודע מי יבחר, יהיו הרבה תוכניות שהתפוצצו לנו בפנים, ואנחנו נבין בעצם את המצב הפיננסי שבו המדינה נמצאת. והמחירים יזנקו. דרך אגב, לדעתי, לפני שנה או שנתיים בתוכנית, כשרק הייתה בתוכנית כאן, כשרק התחיל תוכנית למשתכן, אני חושב שכולנו היינו פה אחד כמה הרעיון הזה הוא מסוכן לשוק, והיום כבר יש סדקים, היום כבר מתחילים לדבר על זה בריש גלי, עד כמה הדבר הזה הוא מסוכן לנו. לדעתי, גם כבר הביקוש למחיר למשתכן הוא לא כמו שהיה בהתחלה, כי הבינו...
יש פיקציה, כי לפני חודש היה את ה-CSE בכמות הרכישות במחיר למשתכן, אבל זה בצורה מאוד פשוטה, כי הרבה היתרים, או הרבה, סליחה, אתה לא יכול למכור, אתה לא יכול לעשות את הגרלה הרבה לפני יתר. אתה יכול משהו, נדמה לי, אם אני לא טועה חצי שנה, או 3/4 שנה לפני יתר, או שנה לפני יתר, אני לא זוכר בדיוק כמה. אז הרבה פרויקטים הבשילו, ולכן מכרו כביכול יותר, אבל זה פרויקטים ששווקו כבר על ידי רמי, בערך לפני 3 שנים.
זה הרבה אנשים שישבו על הגדר, לקוחות פוטנציאליים שיושבים על הגדר ומחכים.
אז מה בעצם זוג צעיר היום צריך לעשות?
זה לא זוג צעיר, זה מה ההורים היום צריכים לעשות, לקנות במקום דירת 4 חדרים, דירת 5 חדרים, ולשכן שם את הזוג הצעיר שיהיה בעוד כמה שנים בחדר הנוסף.
אוי ואי.
כן. וואי וואי.
פתרונות קסם.
מה לגבי ללכת יותר לפריפריה?
פריפריה, אני חושב ששוב, אם אין לך מקום תעסוקה, אזור שיכול להחזיק את החבר'ה הצעירים, אז לא תהיה לשם נדידה. בואו ניקח למשל, סתם לדוגמה, את אזור רמת החייל. לפני 10 ו-15 שנה, לפני שכל ההייטק נכנס לשם, המקום היה די שכוח אל. ברגע שנכנסו לשם משרדים ויצרת מקומות עבודה, אז החבר'ה הצעירים מתחילים לעבור לשם. אנשים מהפריפריה משתדלים להגיע כמה שיותר קרוב לאזור המרכז, כי ההיצע הוא כאן מבחינת העבודה, ולכן גם אתה הולך
אשקלון, שדרות, אופקים, תחנת רכבת, עולים על הרכבת, נופלים בתל אביב.
אתה באמת רואה חבר'ה מהמרכז, עוזבים את המרכז ועוברים לאזור אופקים, שדרות ומקומות כאלה?
מה זה חבר'ה מהמרכז? לא כולם נולדו פה. אני חושב שכן, שחבר'ה שגדלו באופקים וסדרות, ויש להם היום אפשרות לקנות דירת 5 חדרים כדירה ראשונה שם, והרכבת הוא כלי תחבורה יעיל עבורה, יגורו שם.
דרור, זה הנקודה. להשאיר את בני המקום, במקום או בערים ליד, כי יש היצע, כי יש מקומות עבודה, כי יש מקומות בילוי, כי יש מה לעשות. זה הנקודה. אתה צודק, לא כולם נולדו בתל אביב, ולא כולם נולדו ברמת גן וגבעתיים. הערים האלה צריכות לגדול, כנראה גם שהן גודלות פחות מבחינת האוכלוסייה, אם נראה את תושבי תל אביב, כמה היא גדלה, לא אנשים שבאו החוצה, לא הבן שלי בן 22 שעכשיו פתאום היה מזכיר דירה בתל אביב, שהוא גר במקום אחר נגיד ובא לתל אביב. אני מדבר על אנשים, משפחות שגדלו בפתח תקווה, אני אומר, בפתח תקווה או בתל אביב, והבנים נשארים בתל אביב, והבנים והבנות, אני חושב שבאחוזים בנתיבות יש יותר בני מקום שצריכים, אגב, במקום ראשון, שפו, נתיבות.
מכשירים את הצעירים, את הדור ההמשך. אבל ברור שאנחנו לא רוצים ליצור מצב של רובע ישראל באפולה, של רובע של משקיעים, רק דירות להשכרה.
אבל אחת הבעיות שאף אחד לא משקיע בפריפריה. מה משקיעים? אומרים, השקענו פריפריה, מראים לנו איזה יופי, עשינו תחנת רכבת?
חבר'ה, למה אתם רצים לפריפריה? בואו, ירושלים. יש שם הגירה שלילית. יש שם חבר'ה צעירים שעוזבים, כבר לדעתי, 3 או 4 שנים.
אבל לדעתי, הגירה השלילית בירושלים היא בגלל סוג מסוים של אוכלוסייה והתנהלות.
אבל גם בפריפריות, אם אתה תראה היום, יש לך גם סוגי אוכלוסייה שונים, מגוונים, וכשאתה רוצה להשאיר אוכלוסייה אחרת, או לעשות עירוב אוכלוסיות, הנושא של הרכבת זה פתרון מאוד נחמד, אבל אני לא רואה הרבה אנשים שקמים בבוקר, נוסעים אל הרכבת, עולים על הרכבת בתקווה שלא יהיו עיצומים, שביתות, דוחק, נוסעים שעה ברכבת.
אגב, צריכים לנסוע על הרכבת.
נכון, נוסעים שעה ברכבת לפה.
תעבור בתחנות, בחניונים של הרכבת, אתה תהיה בשוק.
אנשים רוכשים רכבים בשביל להגיע לרכבת.
מפוצצת.
תעבור דרך תחנות הרכבת, תחנות הרכבת בתל אביב, באיילון, שאתה נוסע על איילון בפקק, אתה יכול להסתכל טוב טוב על התחנות רכבת בשעה 4 ו-5, מפוצץ באנשים. מלא, מלא, מלא אנשים.
הייתי ביום ראשון בנתניה, הלכתי לראות את תחנת הרכבת של בית יהושע, משני הצדדים שלה, זה מטורף.
מכונים שם על
ראש העין, תראו איזה הכשרה עשו בתחנת הרכבת בראש העין, בשביל לקלוט עוד רכבים.
נכון, אין שם מקום.
מפוצצת. כפר סבא מתמלאת ב7:30, כבר
אנשים חונים בבית אלמין, כן.
כן, ברור, והרבה אחרי זה. עוד פעם, ואנחנו עדיין מדברים על רכבת שהיא לא מספיק יעילה, והיא לא מספיק טובה, אבל צריך לזכור שמה שקורה לנו בשוק הרכבים, פעילות מנוגדת להעביר את האוכלוסייה לפריפריה, כי אנחנו גדלים באוכלוסייה, אנחנו גדלים מאוד בכמות הרכבים על הכבישים, ולצערי אנחנו קצב גידול הכבישים עצמם הוא הרבה הרבה מאחור, ואנחנו מגדילים את משך השהייה שלנו על הכביש, בדרך כלל אחד באוטו, לא הצלחנו לאמץ עדיין פולים של, אם זה בווייז או אם זה בכל דרך אחרת, אנחנו שוהים הרבה הרבה יותר זמן היום ברכב בדרך לעבודה ומחוץ לעבודה, ואנחנו נראה את זה הולך וגדל בטירוף.
יש יתרון לגור בפריפריה, אני חושב. מי שימצא מקום עבודה בפריפריה הייתי, לא צריך לנסוע כל כך
הרבה. אני ביום ראשון הייתי בביקת הירדן. וראיתי כמה תופעות מטורפות שיכולות להשפיע עלינו. כאילו, וזה נפל לי פתאום מהסימון. קודם כל, איזה איכות חיים יש, ושזה לא כל כך נורא להגיע לצומת הביקה מפה, מאיפה שאנחנו יושבים ברדיו. זה משהו כמו
35 דקות, לדעתי.
60 קילומטר.
זה כלום.
על כביש 5, כביש בסדר.
עם קצת פחד, אבל לא נורא.
לא, אין פחד. אבל מה שראיתי, וזה חלום, חלום שיכול להתגשם. אנחנו שומעים ש5,000 פלסטינאים יקבלו אישורים לצאת מעזה ולעבוד בישראל. תחשבו שיהיו לנו 20,000 פועלי בניין שיקבלו עוד פעם, אם המקצוע הזה עוד נשאר שם, של סטטים וטייחים ובנאים וברזלנים, ויכנסו כל בוקר 20,000 פועלים עזתים לעבוד בשוק הבניין בישראל. מה זה יעשה לשוק? בביתו של הקבלן.
בביתו של הקבלן, יכול להיות שהמחירים יעצרו ולא יעלו, כי אנחנו דיברנו הרבה פעמים, מחירי הדירה בנויים ממחיר הקרקע, מאיזשהו רווח.
מיסים?
מיסים, הרבה מיסים, הרבה 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 מיסים, ב-50% זה מיסים. והמרכיב הנוסף זה כוח הבנייה, עבודות ביצוע.
אבל ריקו, היום יש אתרים שלא עובדים שם כי אין פועלים? יש חוסר נכון לרגע זה בפועלים?
יש חוסר במנהלי עבודה, יש חוסר במהנדסים, ויש, כן, לפעמים חוסר, לא לפעמים, יש חוסר בפועלים, כי אם היה יותר פועלים, היה אפשר לעשות יותר מהר, היה אפשר לרצף 2 דירות ביום, ולא 0.5 דירה ביום. זה הסיפור, שיש לך יותר פועלים, המחיר גם יותר שפוי, מחיר תייח או רצף מרוויחים הון תועפות כדי לעשות את העבודה הזאת. ואחד הנושאים שלנו, אני חושב, בהמשך התוכנית, זה חדשנות בבנייה. אם היה איזה שהם רובוטים שעושים את זה, ויותר מהר, אז כנראה בכלל מצבנו היה טוב, אבל אין. אז מה זה יכול לעשות לשוק הבנייה? אולי שנבנה טיפה יותר, המחירים לא השתנו.
אמרנו כאן איזשהו משפט, ופשוט חלפנו על פניו. אמרנו הנושא של המיסוי. מישהו כאן יכול להעריך כמה מיסוי פלוס מינוס יש לנו בדירה רגילה ממוצעת?
אם אני לא טועה.
מישהו כאן יכול לזרוק מספר?
46% אם אני לא טועה.
50% בערך.
זאת אומרת שדירה שעולה 2 מיליון שח, מיליון שקלים חוזר למדינה. חזרה למדינה, בסדר? שבתוך זה יש לנו את רכיב הקרקע, ויש לנו את המע"מ, והדברים האלה, אני לא יודע אם הם נסתרים מעיני הציבור, אבל אני לא חושב שהציבור מספיק מבין שכמעט 50% ממחיר הדירה הולך למדינה. אז עכשיו נשאל אתכם את זה אחרת. האם באמת רוצים להוזיל כאן את מחירי הדיור?
זה בדיוק, האם באמת רוצים לפתור את בעיית התחבורה פה?
חד משמעית לא. חד משמעית לא.
אתה אומר, בגלל הבלו, אז האינטרס שלה...
כן, ברור, אנחנו כולנו...
ראינו את זה בפיתול המס על רכבים...
היברידים.
חבר'ה, אנחנו מדינה שהיא בין המובילות בעולם, אנחנו חממת הייטק, כמו שאומרים, ריקו יוכל אחרי זה עוד...
אנחנו מחלבת הייטק. אנחנו מחלבת מיסים.
אנחנו לא מצליחים בעצם לפתח כאן איזושהי תחבורה יותר קלה, יותר מהירה, יותר זולה. אנחנו לא מצליחים להתמודד עם זה, זה לא הגיוני. לדעתי, ולא שאנחנו נעלה פה קונספירציות, אבל כשיש לנו כמעט 50% מיסוי על הדירה, לדעתי המחירים לא ירדו. אין שום רצון לאף אחד בגורמי הממשל, נגיד את זה בצורה כזאת, שהמחירים ירדו. זה יכניס גם את השוק לסחרור מטורף. ולכן, אם הם לא יעלו, הם יתייצבו עם עלייה מתונה, נקרא לזה.
דרך אגב, שאנחנו היום במחירים כמו שלנו ובחסית... קיפאון בשוק, יחסית. עדיין המדינה ב-40 מיליארד שקל גירעון?
כן, 10% מהתוצר.
איפה אנחנו, מה הולך להיות אחרי
הממשלה הבאה? רגע, אבל רגע, שנייה, אל תלך לי על שאלות המאקרו. רגע, ניר, איך תראה דירה טיפוסית בעוד 10 שנים?
דירה טיפוסית? תתאים בדיוק לצרכים שלך באותה נקודת זמן. לדעתי יהיו דירות שיתופיות, כמו WeWork, זה נשמע חלום מטורף ומופרך, אבל זה מה שהולך להיות.
כמו בצלנות.
נכון, אותו דבר, מי שהיה בצוללות.
טעימתה להשכרה.
כן, למה לא?
אבל כן, זה מה שהולך להיות. יהיו חללים משותפים, דוגמת מטבח, סלון, דברים כאלה.
יש היום חללים משותפים בבניינים. החדר קולנוע והחדר ספורט וזה, אתה אומר, זה יגדל להרבה יותר.
סתכל, ריקו, לפני שנה אני זוכר שדיברת על... במדינת ישראל, פחות או יותר, יש 180 לידות חדשות בשנה, נכון?
בשנת 2018 היה 185 אלף לידות חדשות.
ילדים חדשים. ילודים, כנראה אנחנו יודעים שתוחלת החיים היא מוערכת, זה לא שעל כל אחד שנכנס מישהו אחר יוצא.
נכון, וכנראה גם יש יותר, כי שוב, אין ממשלה, מצב רוח ירוד, אז עושים יותר ילדים.
כנראה
איפשהו הגענו ל-200 אלף.
מי שאמר, קראתי איפשהו אחרי סוף שבוע האחרון, גם יהיה הרבה אירועים, אבל... יש לנו, בוא נניח, 100,000 איש נוספים כל שנה. אני לא הייתי במזרח.
יותר. לפחות 200,000, 200 ויותר אלף.
לא, הוא אומר, זה חצי מזה, זה משפחות בעוד 25 שנה, 30 שנה.
בעוד 25 שנה, אל תשכח, חלק מהם, יש לנו גם גירעון של הילודה, אנשים הולכים לעולמה, מתבגרים, ויש לנו גם אנשים
שאולי... אנטישמיות גוברת בארצות הברית ובארצות אירופה, באנגליה וכו'.
אנחנו רואים ירידה
בממשלה. דווקא, אני דווקא בראייה הפוך, יכול להיות שאני חושב שיש חלק מהאנשים שמאזינים לנו ואולי חושבים בכלל לעזוב את המדינה הזאת, גם את הדבר הזה אני שומע הרבה בקרב מכריי.
יש לי חבר שעכשיו ברגעים אלה נמצא באיזושהי עיר באירופה, לא נזכיר את שמה, ובדיוק בוחן לעשות רילוקיישן לשם. זה איש עם לא מעט כסף, ואני, לי חבל כי כחבר הוא ילך לשם, אבל פשוט נמאס לו פה. הוא לא רוצה להיות פה, ואין לו בעיה של כסף. אין לו בעיה.
אז אני לא חושב שהוא היחיד.
לא טוב לו להיות פה.
אני לא חושב שהוא היחיד, אבל אני לא אכנס לפוליטיקה הזאת. יכול להיות שבעוד 10, 15, 20 שנה אנחנו נראה בניינים כמו ביפן, כמו בסין, כמו בערים האלה, הדירות חדר על חדר, כי אין ברירה.
אני לא יודע.
אנחנו נגיע לפיצוץ אוכלוסין.
קודם כל, השוק נמצא היום בחוסר מטורף של דירות, וזה מחמיר כל שנה.
אבל היום אתה נמצא בחוסר של דירות של 4 ו-5 חדרים.
היום אתה נמצא בחוסר של דירות בכל הסוגים.
כל הסוגים וכל
המחדרים. לדעתי, שניים ושלושה חדרים זה המחסור הכי גדול.
אבל אם עכשיו
אתה... כי התרגלנו לבנות דירות גדולות, ולא הבנו שאנשים יהיו מוכנים להסתפק בדירות של שניים ושלושה חדרים.
ניר, אם אתה בתור יזם עכשיו, מקבל יותר, לקחת את הבניין שם בבורסה, איך קוראים לו, לא בבורסה, אביב משה, נכון? בניין הכי גדול.
מגדל אביב.
מגדל אביב, המגדל הכי גדול במזרח, בארץ, אני חושב, הגבוה ביותר.
בינתיים.
בינתיים. ולהפוך את כולו לדירות של שני חדרים. את כולו. תוך כמה זמן הוא ימחר? והאם הוא ימחר? ואני לא מדבר על משקיעים. לא להפוך אותו להביא שני משקיעים שיקנו חצי בניין.
כנראה 60 יום מהחלון של המכונית.
אני...
הכל ימחר.
בשנייה, כלומר...
אני רק...
ופתרת בעיה לכמה זוגות? בכזה בניין? בכזאת קומה אחת אתה בונה...
מה שאתה אומר אגב היום, בענייני משרדים ישנים, במיוחד בתל אביב, כי יש היום עודף, יש היצע עצום של משרדים, מגדלי משרדים חדשים, משרדים עוברים ממשרדים ישנים למשרדים חדשים, יש משרדים גם לא יותר מדי ישנים בתל אביב שהם ריקים, או חצי מלאים, או 60% תפוסה, ויש עכשיו מגמה שבתי מלון לואו קוסט, נכנסים לאותם קפסולות. מקומות. עוד לא קפסולות, אבל חדרים של 12 מטר מרובעים, בלי חדר אוכל, בלי פסיליטיז יותר מדי, מחליפים את המצעים, אוכלים בחוץ, ממש לואו קוסט, חסרים חדרים בתל אביב, יש מגמה כזאת.
הנקודה שאופר העלה, זה מאוד נכון, אבל יש כאן כמה משתנים שהם מעכבים, בוא נקרא לזה. קודם כל, להוציא יתרים, וכזה דבר, מה שאתה מדבר על מי על מגדל כזה, זה בדיוק.
שינוי טאבה, שינוי נקודתי, כן? לא...
זאת אומרת שבוא נגיד שאם אנחנו מתחילים היום, במקרה הטוב זה יקרה עוד בערך עשור. אז בוא נתחיל מזה. הדבר השני זה עיריות. עיריות לא מרוויחות, עיריות מפסידות על כל יחידה, יחידת מגורים פרטית. עירייה מעדיפה לקדם תוכניות של מסחר, של מלונאות, כי הארנונה יותר גבוהה. ולכן גם לעיריות אין אינטרסים לתת היתרי בנייה לדירות. אז זה מאוד אוטופי מה שאתה אומר.
כן, אבל אתה יודע, אני אומר, תיקח כזה בניין מגורים של 50 קומות, שבכל קומה אתה יכול לשים בסביבות 10 דיירים, פחות או יותר בכזה דבר.
נניח.
אתה בנית כאן אוכלוסייה של שני קיבוצים.
נכון, אבל בוא עכשיו נדבר על הצד השני. האוכלוסייה הזאת צריכה פסיליטיז, היא צריכה פעוטונים, גני ילדים.
אבל הפסיליטיז האלה, הם יצטרכו...
כשזה משרד, העירייה מקבלת 26. כשזה משרד הוא מקבל 26 שקלים למטר, כשזה מגורים הוא מקבל בין 5 ל-6 שקלים למטר, העירייה. והוא צריך לתת להם יותר שירותים מאשר הוא נותן למשרד. הוא צריך לתת להם גני ילדים, הוא צריך לתת להם הורים, הוא צריך לתת להם מתנס, הוא צריך לתת להם ספריות, הוא צריך לדאוג להם לקופות חולים.
מה זה 5-6 שקלים למטר?
ארנונה, ארנונה.
איפה?
ברמת גן, הארנונה הכי יקרה, הכי יקרה, מה שנקרא א', זה 6 שקלים למטר.
אתה בטוח? לא נשמע הגיוני.
לדעתי זה נמוך מאוד.
זה ארנונה ברמת גן. קראתם...
זאת אומרת, דירה של 100 מטר משלמת קרוב ל-600 שח?
כן, 1,200 בחודש.
בוא נעבור לרמת גן.
אני לא חושב שאתם משלמים משמעותית יותר גדול.
89 שקלים למטר מרובע.
מה פתאום?
אני לא רוצה להגיד...
שנתי אולי.
אני לא רוצה להגיד...
שנתי.
את הארנונה שאנחנו משלמים. לא, לא.
שנתי, בטח.
אני שנייה אחת יחשב
אותה, ואני אגיד... טוב, יאללה, בוא נבדוק. רגע, אבל ראיתם אתמול שאושרה תוכנית האב לרמת גן? קראתם שקרמל שם היה שמח לספר שהוא בונה עוד איזה 12,000 בתי... תבדוק לכמה מטר?
אז זהו, אז אצלנו זה 12.5 שקלים לחודש, כן, ארנונה לחודש.
לא הגיוני.
זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על חודשיים, אנחנו בכפול. כן, כן, יקירי.
אתה צודק שנתי על ה-89 שקלים, אבל...
בקיצור, אתמול, נדמה לי, קרמל שמה סגר עם הממשלה על תוכנית האב לרמת גן, מדברים על 12,000 יחידות דיור באזור, דרך אגב, עוד נקודה מעניינת, זה יהיה כמובן על חשבון השטחים החקלאים, שהיו ממזרח לכביש 4, השטחים של הפרדסים שמצומת מסובים לכיוון צומת סביון וצפונה לכיוון רמת אילן. ובשקט ושקט נאמר שזה כולל בתוכו גם 900,000 מטר שטחים למשרדים ולמסחר.
מצוין.
900,000 מטר.
מצוין. פחות פקקים בתל אביב.
נכון, בדיוק. עכשיו תחשוב על חבר ברמת אפעל שקנו בית וינסו לצאת מצומת אל השומר לאנשהו ולא יצליחו.
המשרד שלהם יהיה שם, הם יעבירו את המשרד לשם, אז הם ניסו באופניים.
הם אולי כן. הם אולי
כן. עכשיו יושבת את נמור ואומרת איזה יופי.
יצא מהווילה.
לא, אתה יודע, אני, פתאום אני קולט, אני, אתה אומר, ייקח 10 שנים עד לבנות כאלה מגדלים וכל הדברים.
לא, לא, לא לבנות.
לא, לשנות.
לא משנה. לבנות עוד 5 שנים.
זה לא משנה גם דרך אגב מה הסיבה. אתם מבינים שבעוד 20 שנה, אנשים כאן יגורו באוהלים, לא בגלל מצוקת הדיור שאין להם כסף לקנות דירה, בגלל שאין להם איפה לגור.
נכון. נכון מאוד.
זה המצב, כי אנחנו תוך 20 שנה, לא יודע, לא מכפילים את האוכלוסייה של מדינת ישראל, אבל אנחנו נגדל בשום כמה מיליונים?
בעוד 10 שנים. אנחנו נהיה, אם מדברים שב-2048 אנחנו הולכים להיות משהו כמו 17 מיליון תושבים, אז בעוד 10 שנים אנחנו מדברים על 28, נגיד 30 שנים מהיום. אז באחוזים, בטח נהיה כאן סביב 12-13 מיליון.
שמע, לפני 20 שנה שהכרתי את אשתי, אני רכשתי תקחת קרקע על הירח. אני חושב זה שווה, אני אקים שם משכנות.
אילון מאסק.
אילון מאסק, בדיוק. עוד שנייה תגיע לשם.
בונה. אתה יודע, עזוב את מחירי הדיור, זה לא משנה לאן אנחנו נמשיך את התוכנית כאן. יש לנו כאן בעיה.
אופר, קודם פסלת את המשקיעים. אמרת, אבל לא נביא לשם, למגדל של משה אביב, בחלום האוטופי שלך, שהופכים אותו למגדל מגורים, אמרת, לא נביא לשם משקיעים.
לא, אני רוצה, השאלה שלי הייתה, תוך כמה זמן ימכרו דירות ללקוח הפרטי. ריק אומר, 60 יום, אתה מעיף את כל הבניין הזה, אתה מדבר על 500 יחידות.
מה עושים היום המשקיעים? מה עשו ב-2019 המשקיעים? מה הם יעשו בשנה הבאה, ומה הם עשו בעוד 20 שנה?
בוא נתחיל לפני 10 שנים. בתחילת העשור, המשקיעים קנו משרדים. והרבה משרדים, ועוד משרדים.
לדעתי זה...
וקצת דירות.
לפני 10 שנים הם עדיין היו בדירות.
לא, דירות גם וגם.
השינוי היה לפני 5-6 שנים.
קצת יותר לדעתי. בסר וסופרין עשו המון משרדים. אני חושב שקצת יותר. עשור זה כל השקעות במשרדים. ואם אנחנו עושים מעבר אחד לסוף העשור, לימים האלה, אז המשקיעים, דני דין כזה, פוף, נעלמו, זהו, אינם. משקיעים בקפריסין, יוון, ברלין, ארצות הברית, פולין.
זה בדיוק מה
ש... אני חושב שגם האופי של המשקיעים השתנה, כי היום יש המון המון משקיעים פרטיים.
עופר, עזוב את המשקיעים, שאלת שאלה מאוד נכונה. המשפט הוא מאוד קצר. עד לפני שנה המשקיעים היו פה. בין אם הם משקיעים זרים, בין אם זה משקיעים ישראלים שחיים פה במדינה. וריקו אמר את זה מאוד נכון. החל, אנחנו רואים את זה כבר היום. אנשים מבריחים את הכסף מהמדינה.
מוציאים, בגלל... לא מבריחים, מוציאים.
מוציאים את הכסף.
לא, המדינה מעודדת.
לא מוציאים, הם פשוט בורחים ממה שקורה כאן. מבריחים בצורה כזאת. המדינה היום מעלה כל חסם אפשרי בפני יזמים, בפני
משקיעים.
נראה,
הם גם לא נותנים, הם גם חסמו את הכניסה. צרפתים, למשל, שקנו כאן לפני 8 שנים, הם לא יכולים להכניס את הכסף שלהם, צריכים לעבור 7 מדורי גיהנום.
נכון. היום כדי להכניס כספים לכאן למדינה, גם אם זה בצורה חוקית, אתה צריך לבלות כל כך הרבה זמן בטיפסולוגיה והסברים. עזוב, תנסה היום אתה כלקוח פרטי, לך לבנק, תנסה למשוך 40,000 שקל, 50,000 שקלים מהחשבון, תראה כמה תפסים אתה צריך למלא, וכמה אישורים אתה צריך לעבור, וזה כסף שהוא שלך.
לתרצו קוריוזים, אני אספר לכם. קודם כל, קשה להעביר כסף מחול לישראל, אבל קשה לעשות את זה בכל העולם. הבנקים הישראלים הגדולים שחגגו על חשבון העברות האפורות של יהודי דרום אמריקה וארצות הברית לישראל, ומשלמים מחיר מטורף במיליוני דולרים כנסות, היום נזרים על כל גפרור. סיפור קצר. קיבלתי טלפון מעמית שלי בניו ג'רסי, על איזה לקוח שלו מבני ברק, שיש לו דירה למכירה, והוא רוצה שנטפל לו בזה. הוא חי בניו ג'רסי, אחותו חיה בישראל, ומי שעשה את הקישור זה עמית שלי, מתווך בניו ג'רסי. מכרנו את הדירה, קיבלתי את הסכום, רציתי להעביר לו תשורה על ההפניה שהוא עשה לי. אז ניסיתי להעביר 10,000 שקל, מחשבון בנק לפה, לחשבון בנק שלו שם. אתם יודעים כמה זמן לקח לי לעשות את זה? הכי נקי, כן? כתוב, הנה הסכם המחר, הנה על מה זה, ולמי אני מעביר. אבל לא רשום בתור, כאילו הבנקים פחדים, פחד מוות.
תעביר לו בביט.
לקחתי, כן, לקחתי המון 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 זמן להצליח לעשות את העברה.
אבל אנחנו פה מדברים בעצם לא על העברת סכומים, אנחנו מדברים על השקעות. על השקעות בנדלן. חבר'ה המשקיעים האלה הם קונים היום את הדירה, שהזוגות הצעירים שמתחתנים מתחילים בסחירות. מעטים מאוד ישר מתחתנים וקונים דירה. אז המשקיעים בעצם מפתחים לנו כאן איזשהו שוק, שזה נקרא שוק הסחירות. אם לא היה את המשקיעים האלה שקונים דירות, לא היה לחבר'ה איפה לגור.
אבל יכול להיות שבגלל המשקיעים האלה גם מחירי הדירות עלו.
לא.
וגם מחירי הסחירות יכול להיות שעלו, אבל איך אתה אומר, יש להם איפה לגור.
נכון. הסחירות נובעת משוב, זה כמו שאמרנו, ביקוש והיצע. ואני חושב שהמדינה צריכה לעודד חזרה של משקיעים, חזרה של דירות לשוק בצורה מפוקחת, מבוקרת, ובצורה נכונה.
כמה אנחנו קרובים לבניית דירות להשכרה לטווח ארוך? בסגנון של BOT כזה?
זה ילך, זה ילך ויגבר, יש עוד ועוד ועוד חברות כאלה שעושות את זה. אפריקה ישראל נכנסים להשקעה כזאת מגורית, קונים דירות כדי לעשות השקעה להשכרה וכו וכו וכו. זה ילך ויגדל, זה עדיין לא בממדים שזה צריך להיות, אבל זה יקרה, זה יקרה. אגב, אני חושב שבעוד עשור מהיום אנחנו כבר נקנה דירות בביטקוין.
בביטקוין?
כן.
בכסף אינטרנטי, משל.
ומאפליקציה, כמו שקונים בסופרים.
אז אתה יודע מה? אז איך תראה?
עוד עשור.
רגע, אז איך יראה השיווק והמחירה של נדלן בעוד 10 שנים?
דיגיטל.
קנייה תהיה בדיגיטל?
דיגיטל, חד משמעית.
אנחנו מדברים היום, וזה יקשר אולי לנושא של השיווק, ושל החלום שלך לרובוט שירצף, אנחנו מדברים היום על המהפכה התעשייתית הרביעית. אם התעשייה הראשונה הייתה של להתחיל לייצר בזכות הקיטור, ואחר כך החשמל, ואחר כך, כן. בדיוק, אחר כך זה המס פרודקשן בזכות החשמל, ואחר כך זה המחשב. היום אנחנו מדברים על אינדסטרי 4.0, מהפכה מטורפת, שבה בעצם IOT, Internet of the Things, רובוטים, תלת ממד, חיישנים, בעצם הרובוט, לא, קבלת ההחלטה מה צריך לעשות, תהיה כמובן על ידי מחשב, גם היום אנחנו יודעים לעשות את זה, אבל גם מחשב או מכונה אחרת גם תבצע את זה. ראי האוטו, הרכב האוטונומי. הרכב יודע, מקבל מחיישנים את החלום, מה קורה בחוץ, מקבל החלטה ומבצע. ויכול להיות שנגיע אולי בעוד 10 שנים לעולם הזה, גם בעולם התעשייה.
זה שבו... נקרא פרופטק. אני במקרה, אני לא יכול לספר יותר מדי, אבל אני נמצא באיזשהו מיזם של פרופטק.
ריקו, אתה ממש מסתורי היום.
למה? סיפרתי הכל חוץ מזה.
כמול ראיתי בלילה את הסרט המוסד של... לא ממליץ עליו, סתם.
זה קומדיה, לא?
קומדיה, אבל...
לא מצחיק, נכון. ראיתי אותו באים הילדים, לא מצחיק.
אני ראיתי אותו בטיסה, התחלתי לראות אותו בטיסה, ודפתי...
אז לקחנו בVOD, הוא נשאר יומיים, אשתי אומרת, נראה אותך מצליח לשרוד אותו. לא שרדתי, ואני אוהב את טל פרידמן.
חברים, שוק הנדלן העולמי. כן. מישהו יודע מספרים?
של מה?
כמה הוא מגלגל?
לא, אין לי מספיק אפסים.
180... טריליון דולר בשנה. וואו. אני לא יודע להגיד אפילו את הסכום הזה, אני לא יודע כמה אפסים, זה אפילו 180 טריליון דולר. כל נושא הפרופטק, שזה זה בעצם כל המיזמים ההייטק של נדלן, Property Technologies. כל הנושא הזה נמצא בחיתולים, כל הנושא הזה נמצא בחיתולים, לגמרי בחיתולים. אנחנו נמצאים בערך 50 שנה אחורה בכל נושא הבנייה, בין אם זה אפליקציות שקשורות לרכישת דירות, או השכרת משרדים, או אני לא יודע מה, ראיתי מיזמים על זה, העולם הולך לשם, ובין אם זה כל מיני רובוטים לבנייה, ליציקות, אני לא יודע מה, לבטיחות אפילו. להמון המון דברים, יש מיזמים כאלה. בארץ יש 350 פלוס מינוס חברות שמתעסקות בתחום הזה של פרופטק. כרגיל, אנחנו חוד החנית העולמי בנושא הזה, והעולם חד משמעית הולך לשם, חד משמעית, אין שאלה בכלל. אנחנו מדברים, אגב, פרופטק זה גם נושא של שינוי אקלים, כלומר, הוא מתעסק גם בשינוי אקלים. למשל, לפלטר את האוויר שנכנס לבניינים, בנייני מגורים, בנייני משרדים, כי אתם יודעים שאנחנו...
נושמים את אותו אוויר.
נושמים את אותו אוויר. אפרופו, אנחנו מדברים על בטיחות בבנייה ואפילו על תאונות דרכים, אבל אם אתם לא יודעים, אז 8 אנשים בשנה רק בישראל הולכים לעולמה מסרטן ריאות.
שמונה?
שמונה ביום.
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 חסר לי משהו.
ביום, סליחה, ביום. 2,000+ אנשים בשנה. אז אתם מבינים שצריך לטפל בעניין הזה, כנראה עוד לפני... זה סיגריה של...
זה כבר לא... אבל תחשוב על אותו משרד מחירות, איך הוא היה נראה לפני 5-10 שנים, ואיך הוא היום נראה. תחשוב על אותו האמצעי הפשוט הזה, שנקרא רחפן ב-3,000 שקל, הטובים בהם יחסית. מה הוא משנה את כל ה...
הוא מראה את כל הנוף מקומה הראשונה,
את כל הראייה, את כל האלמנט
המחירה. לשם אנחנו הולכים, artificial intelligent, על הדמיות.
כן, לא, אבל היום יש...
אני חושב, אני לפני 3 שנים הייתי בא ללקוח, במקום להביא אותו לדירה, שם לו משקפיים, שם לו את הטלפון בפנים, מראה לו סיור תלת מימד בתוך הבית. חשבנו זה הטופ שבטופ.
אני חייתי את זה לפני 2 בעיר הנדלן, אני חושב.
נכון, הבאתי את זה עם מיכאל... עם מיכאל שעשה את ה...
לא מיכאל.
מיכאל.
כן, וראיתי כל הערות שאמרתי לו, זה לא הגיוני שהבית הזה נמצא פה. אבל זה נתן איזשהו סוג של תחושה שאתה לא צריך...
אתה מתהלך בתוך הדירה החדשה.
כן, ואתה יכול דרך אגב, השלב הבא זה גם לעצב אותה. ברמת תלת ממד שאתה מרגיש את זה עוד לפני שאתה...
קיים.
בלי התוכנת אוטוקאד הזה.
אגב, מיכאל, בדקתי, זה באמת מיכאל, מיכאל... לא עובד היום בארץ. הוא נמצא רק בחול, מוכר את נושא הזה של
התלת
מימד, מחירות ויזואליות, אני לא יודע איך לקרוא לזה אפילו. הוא מוכר את זה בכל העולם, הרבה מאוד בארצות הברית והרבה מאוד בגרמניה.
מרבית ה-350 חברות שתזכרת קודם, מה שהן עושות פה זה מפתחות, אולי גם לפעמים קצת בטא, ועפות לחול לעשות...
כן, לא לעזור, אנחנו כולנו מסתובבים בחול מדי פעם, ואנחנו רואים את הטכנולוגיות, החל מהבתי קפה עם המדפסת שיושב אצל המלצר, ואתה אומר, למה זה עדיין פה בארץ מגיע מכתב יד לפעמים? כלומר, הם יודעים להכניס, לעשות ההטמעה של הטכנולוגיות בצורה הרבה הרבה יותר טובה בחול.
תשאל, יש... הסכמה מוחלטת בין כל הכלכלנים במדינת ישראל, שהבעיה המרכזית שלנו זה הפריון, זה כמה אנחנו באמת מייצרים. ואנחנו מפגרים בצורה מטורפת. אתם יודעים, יחס לארצות הברית אנחנו כמעט חצי, ביחס למדינות המתקדמות באירופה אנחנו שליש פחות, וזו הבעיה המרכזית של מדינת ישראל, הפריון. ואחריה, דרך אגב, זה החינוך, והחינוך הטכנולוגי. ואנחנו לא נוגעים בזה. פשוט לא נוגעים בזה. איך אמרת קודם, כמה זמן לוקח לבנות בית בסין? כמה זמן לוקח לבנות בית כאן?
21 יום. בסין. עושים את הכל במפעל.
באים לגו. מרכיבים?
נגמר הסיפור.
לא שמעתי?
באים מרכיבים.
טוב, זה סגנון בנייה אחר.
אבל כמה זמן לוקח לו במפעל להיבנות?
שנה.
אז יש לך שנה ו-21 יום. שנה ושלושה שבועות.
תחזיר אותנו. תחזיר אותנו.
בוא נלך על שנה וחצי למגדל של 30 קומות, גם זה בסדר.
אתה מחזיר אותנו לתקופה של סיבוס רימון, שהיו בונים עם פלטות מוכנות מראש, ורק מרכיבים.
אבל זאת השיטה. מס פרודקשן.
אז בואו נרכז את הזמן שנשאר לנו על דבר המעניין שקרה לנו בשנה האחרונה, ובעצם איזושהי תזוזה קדימה או אחורה בנושא של התחדשות עירונית, ופתאום... לא רוצים לראות יותר תמה, רוצים לראות בעיקר...
הרחנו את התוכנית עד 4?
לא, בכוונה התחלנו עם זה עם הנושא המרכזי שלנו...
עד 2004.
בשליש האחרון של התוכנית, יש לנו מספיק זמן.
אתה רוצה להגיד בבית השנה, אתה לא מגיע.
רגע, אז ניר, תעשה לנו קצת סדר, מה קרה לנו עם תמה 38 בשנה האחרונה?
נדבר על נושא החיזוק, על תמה 38, מה שכולם מכירים, תמה 38-1. הכותרת הראשית שיצאה והכניסה את כל השוק לסחרור עוד לפני שחשבו על כל ההשלכות, זה שבעוד שנה עוצרים את התמה במדינת ישראל, והשוק נכנס לסחרור, ומשרדים התחילו להתנגש האחד בשני עם העיריות, ולא ידעו איך לאכול את זה, כי יש מאות ואלפי פרויקטים שנמצאים בבקשות ליתר, ודיירים שציירו להם כבר את הבניין החדש והמחוזק, ופתאום הם הבינו שהדבר הזה עומד לייצר. אז נכון להיום יהיו תיקונים מסוימים שיפורסמו גם בהמשך לגבי הנושא של חיזוק, כי הבינו שאין ברירה. יש בניינים מסוימים בעיריות מסוימות שיכולים לעבור אך ורק חיזוק, אלא אם כן אנחנו הולכים על צירוף של מגרשים ובניינים והולכים לשינוי של טאבה. אבל הנושא של חיזוק בגדול בעוד שבעה חודשים, שישה חודשים בערך, יהיו הוראות מעבר, מה שנקרא, אנחנו יעבירו את השוק לאט לאט מחיזוק ללא חיזוק, יהיו פשוט איזה שהם הוראות מעבר. אני חושב שנכון יהיה לתת לעיריות בעצם את היכולת להגדיל את הזכויות בבניינים להריסה ובנייה. זאת אומרת, הגיידליינס צריך להיות כן נושא של פינוי-בינוי, בדרך יותר קצרה, יותר מהירה, כי אתה בונה בעצם את העיר שלך בצורה יותר מבוקרת ונכונה. יש מקומות בעיריות שאין אפשרות לעשות פינוי-בינוי, בגלל הרבה מאוד שיקולים. ובמקום לחזק בניין אחד, לקחת אפילו את אותו בניין, אולי לצרף אליו אפילו עוד בניין סמוך אליו, ובמקום זכויות שיש לך בחיזוק ובנייה, להגדיל את זכויות ההריסה שלך, וככה בעצם יש לנו בניין חדש.
היה עוד נקודה של בעצם הפטור מהיטל על השבחה, שחלק מהעיריות טענו שהם לא מקבלים אותו יותר?
בנושא הפטורים של היטלי השבחה. אני יכול לומר שהעירייה תנסה כמעט בכל פרויקט למצוא היטלי השבחה, על דבר כזה או אחר, והעירייה צריכה בסופו של דבר כסף. חבר'ה, אתם צריכים להבין, לעיריות הובטחו כספי סיוע לדעתי, סדר גודל של 40 אלף שח בתחילת הדרך, וזה צומצם אחר כך ל-20, ריקו תקן אותי אם אני טועה,
ועיריות... ליחידה.
ליחידה, שבעצם זה כספי סיוע לעירייה, כדי, מעין סוג של תמריץ, כדי שיוכלו להתקדם בנושא של תמה. כשהעיריות ראו שהם לא מקבלים לא 40 ולא 20 ו-0 שקלים, אז הם פשוט א', נעמדו על הרגליים האחוריות ועצרו את הכל. ב', ניסו למצוא את אלי השבחה, אני יכול לתת לכם דוגמה קלה שלי, בפרויקט בחולון. פשוט במקום לעשות תקרות של 2.52 נטו, העלינו את התקרות ב-15 סנטימטרים, שדרך אגב, העירייה מאשרת את זה במקומות אחרים, וקיבלנו כאן את אל השבחה של קרוב לרבע מיליון שקל על 15 סנטימטרים של 2.5 קומות. אז כן, זה נשמע מטורף, ומפה אתה נכנס כמובן לנעלי הרגולציה ושמי בורר וכולי וכולי, אבל כשאתה נאבק בתוך כל כך הרבה תקנות בעירייה, אתה מגיע למצב שאתה פשוט מכניס לדוחות עוד היטלים מסוימים שיגיעו לעירייה בצורה כזו או אחרת.
בדיוק מה שאמרנו כל הזמן, הוודאות הגדולה ביותר בענף הבנייה זה אי הוודאות.
נכון. שאתה לוקח יזם שפתאום קבל רבע מיליון שקל אקסטרה, ואם הוא לא עשה את החישוב כמו שצריך, ואם הוא יזם מתחיל, הוא כבר לא יהיה יזם.
לא, הוא יהיה יזם, הוא יפזר את זה לדירות, ואז אם הוא יהיה יותר יקרות, כן, ואז אבל... הוא יהיה לו קצת יותר קשה למכור, ומעגל, ואז הבנק לוחץ, וכו וכו וכו.
נגעת בנקודה שאולי לא נעשה תמה, חיזוק ועיבוי בבניין אחד, נרכז ונצרף כמה.
שני בניינים זה גם מספיק, פשוט לאחד את זה, לאחד את המגרשים, כי מגרשים לפעמים של 400 מטרים, זה קצת בעיה לבנות בניין, אבל אם אנחנו לוקחים שני בניינים ומאחדים אותו לבניין אחד, אפשר לעשות 5 ו-6 דירות, אם אנחנו מגיעים לשטח קרקע של 800 מטר, אנחנו יכולים לעשות 5 דירות, כפול 9, 10, 12, 13 קומות.
זה ריאלי לחשוב שאפשר לעשות שטח קרקע של 4 דונם, מתוך זה להפקיע קצת לצרכי עירייה, ואז לבנות על השטח הזה שני מגדלים של 120 דירות בכל...
זה מאוד ריאלי. היינו באין ספור מפגשים כאלה, הצענו את זה לעיריות. אמרנו, בין הארץ לשמיים יש לנו המון גובה, תנו לנו לבנות לגובה. קחו אליכם את החלקים שאתם צריכים, בין אם זה למבני ציבור ובין אם זה גני ילדים, בתי ספר וכולי וכולי. אבל שוב, העירייה בסמכותה להגיע ולתת לך עד 12 קומות לדעתי, בסמכות ועדה מקומית. מעבר לזה אתה צריך ללכת למחוזית, ואז אנחנו נכנסים ל5-7 שנים לפחות בהיתרים, ופה כבר היזמים אומרים, למה אנחנו צריכים את זה?
למה אנחנו מקבלים את האקסיומה הזאת שזה ייקח 5-7 שנים?
כי אנחנו עם שפשוט לומד לסבול. אין מה לעשות, זה נשמע זוי וזה נשמע מצחיק. אבל חבר'ה, לקבל...
אבטלה סמויה שם.
לקבל, לגמרי, תראו, בכל העולם, כמעט בכל העולם, נקרא לזה במדינות המפותחות, בין 6 ל-8 חודשים מקבלים היתרי בנייה, לא לבניין, לשכונה. כולל, מי דיברתי על זה קודם? דיברתי עם ריקו או איתך. פשוט... פשוט מקבלים היתרים לשכונה. זה מטורף. רק במדינה שלנו. עזוב את זה, למה אתה הולך
רחוק? יש לי מכר דרך אגב בצ'כיה, שאמר, אתה צריך לעשות שום שינוי. תעשה את השינוי. אם זה האדריכל אמר לך שזה בסדר, תעשה את השינוי. במקביל, אתה מקבל את האישור.
נכון.
אל תחכה.
בין 6 ל-8 חודשים מקבלים היתר בנייה במרבית מקומות באירופה.
חברים, גם מה שהיה טיפה, טיפה, טיפה אמור לשכלל או לייעל או למהר את קבלת היתרים, מכוני הבקרה, שהם אמורים להחליף את פיקוד העורף, והם אמורים להחליף את כיבוי אש, שכולנו יודעים כמה זה קשה לעבור את שני הגופים האלה, אז הם אמורים לייעל, כי יש להם לוחות זמנים, וזה גוף פרטי וכו. גם זה, החוק הזה התחיל לפני 15 שנה, הוא היה אמור להיות בפועל לפני 2 שנים. הוא זז כבר כמה פעמים. הוא היה אמור להיות בשני לראשון בעוד יומיים להתחיל. בגלל שאין ממשלה לאשר את זה, אז העבירו את זה לעוד 2 שנים קדימה. עכשיו, שתבינו את האבסורד, יש 6 מכוני בקרה שקיבלו רישיון כבר. הם עובדים עם עובדים. מי שמסבסד אותם זה המדינה. כלומר, אנחנו מפסידים, אנחנו, כן? רק גם אנחנו משלמים על זה כסף. למכוני הבקרה, כשזה אמור לייעל, וכרגע יותר מזה, גם כשיזם, הוא לא מוכרח עדיין כי אין חוק, אבל אם הוא מתנדב ללכת למכון בקרה ולעשות דרך מכון בקרה את הדברים האלה, את כל הבדיקות וכו', ואת כל מה שצריך, אז נאמר בניין שעולה, יש אגרות מאוד מסודרות בזה, נגיד בניין שעולה 70,000 שקל אגרה למכוני הבקרה, המדינה משלמת למכון הבקרה את העלות הזאת, פלוס בונוס של 20,000 שקל לאותו יזם שלוקח את המכון בקרה. כלומר, במקום להחיל את החוק מיידית, כי כולם כבר 2 שנים מוכנים, אני קורא היום כתבות ואתמול כתבות, ששרת הבינוי והשיכון וסמנכלים במטה הדיור אומרים, אנחנו, הם עוד לא מוכנים, הם זה מכוני הבקרה, הם עוד לא מוכנים והם עוד לא יודעים. חברים, מוכנים, יודעים, רוצים, היזמים מוכנים, הייתי בהמון פגישות כאלה, אבל הממשלה תוקעת. הרגולציה תוקעת.
ה-OECD נתן, אתם יודעים, אנחנו חברים ב-OECD, 35 מדינות, וה-European Community, של מדינות מפותחות, אנחנו נמצאים שם במקום לא טוב. אחת ההחלטות שלו הייתה למדינת ישראל, אתם רוצים להישאר חברים בקבוצה, לכם להוריד ב-25% את מעורבות הממשלה במשק, מה שנקרא, להוריד את הרגולציה. אז המתווכים הם אלה שספגו את זה, כי בעצם באה המדינה ואמרה, אוקיי, אני לא צריכה יותר, אני לא רוצה יותר רישיון תיווך. אז ערכנו פה בעבר את איציק, יושב ראש התאחדות המתווכים, ויהיו עוד, ולמשל, לכן הסיכוי של, בהמשך לשבוע שעבר, לקבל או לבצע רגולציה בעולם של ייעוץ המשכנתאות הולך ויורד, וגם הסיפור של מכון התקנים וכל הבדיקות האלה, אנחנו מדינה, אומר לנו ה-OECD, אנחנו שמים לעצמנו מקלות בגלגלים.
אגב, קראתי כתבה היום מעניינת. מי אחראי לעליית המחירים המטורפת שהייתה? המדינה. כי בין השנים 2008 ל-2014, הם תקעו די הרבה מכרזים של קרקעות, ויצרו איזשהו לחץ, והמכרזים בפעם הראשונה שהם יצאו לא הלכו אליהם, או שהמחירים שנתנו יותר מדי נמוכים, אז הם בוטלו והלכו לסבב שני וסבב שלישי, שבהם המחירים הועלו לשמיים. כלומר, המדינה בסוף אחראית, אמרנו שרוב הכסף מדירה הולך למדינה, מיסוי וקרקע וכו. ומחיר דירה, זה מתחיל בכלל ממחיר הקרקע. כי אנחנו יודעים כמה עולה לבנות, אנחנו יודעים כמה רווח צריך, אנחנו יודעים כמה עולה מימון, הדברים האלה לא עלו. הבנייה קצת עלתה, אבל לא קצת, עלתה הרבה. אבל מה שבעצם יכול, שוב הרגולציה הזאת שאנחנו מדברים, כלומר, אם המדינה הייתה משחררת קרקעות, היה חוק, ממשלתי, שאומר למינהל התכנון, למינהל מקרקעי ישראל, לרמי, היה אומר, אתם צריכים כל שנה, לא להפחית את זה, או לא לעשות לפי השוק, אתם צריכים, אנחנו יודעים שצריכים להוציא עד, אנחנו נהיה 17 מיליון אנשים, עוד קצת פחות מ-30 שנה, 2.5 מיליון דירות, צריך 120 אלף דירות בשנה, עכשיו, כל שנה לבנות, אתם משווקים, המדינה משווקת, קרקעות ל... 80 אלף יחידות דיור כל שנה. זה הקו. קדימה, תוצאו ותצאו ותצאו. אין את זה. אז אם גם הרגולציה הייתה מטפלת בכל זה, כולל הוצאת היתרים, כולל פאנלטי למי שלא עומד ביתרים, בזמן שמתוקצב, כנראה משהו היה משתנה.
יפה. מה עוד אנחנו צריכים לסכם?
התחדשות עירונית, עוד משהו אחד.
כן.
דווקא משהו טוב. בעשור הזה, התמורה הטובה שהייתה בהתחדשות עירונית, זה הדיירים. אם הם הבינו שיש דייר סרבן, תחילת העשור, היה דייר סרבן, לא רוצה, לא רוצה לחתום. תן לי ככה וככה וככה. אז זה היה חוק, והחוק הזה הולך יפה מאוד. והעיריות היום נותנות פחות ופחות. עיריית תל אביב רק לפני חודש הפחיתה בפינוי בינוי במקום 25 מטר מרובע, תוספת של דירה חדשה, של מטרים חדשים לדירה בתל אביב, אז רק 12 מטר. אז הדיירים עצמם מבינים שהם צריכים לשתף פעולה עם היזם. אני חושב שזה דווקא תמורה מצוינת שנעשתה בעשור האחרון.
אני חושב שגם אתה יודע, זה לפני 10 שנים כמה פינויים היו לך, כמה תמות היו כאן במדינה, כלום.
לא היה.
לא היה כלום, היה שם שתי, ביהוד היה, בכפר סבא היה בזמנו.
ובשרת.
כן, כלום. ואני חושב שככל שאנשים לומדים, קוראים, נכנסו גם המון משקיעים בתאמות האלה.
כן.
כל מיני ילדים קטנים שקנו דירה.
וקבלני קולות, היה סיפור.
כן, ו...
אז אם שאלת מה יהיה,
נו.
יהיה בסדר.
אתה אופטימי.
אנחנו רגילים ליהיה בסדר הזה.
יהיה בסדר,
אתה יודע. ישראלי לכל דבר.
בדיוק.
לא דיברנו על מימון ועל המספרים ש... לקיחת המשכנתאות הגיעה אליהם בחודשים האחרונים ששוברת, ממשיכה לשבור סיום.
כן, אבל זה בגלל שהרבה אנשים פתאום היו צריכים את המחיר למשתכן, וזה נתן קפיצה, למרות שאתה יודע, בצלחת שלנו, של טל ושלי, העסק, בלי שום קשר למחיר למשתכן, כן קפץ, אבל כי הריביות ברצפה, הן יותר נמוכות מ-2015.
וכי אתם טובים, אתם עושים שופינג טוב.
זה כן, אבל זה כן.
אני נאלץ להגיד שאתם צודקים, אומר עופר.
לא, אבל אתה יכול להסתכל על זה, אני יודע, בתור
כהתאחדות. קוראים כמה דברים, דרך אגב. המחירים של הדירות ממשיכים לעלות, האחוז מימון ממשיך לעלות, קודם דיברתם על ההורים, מה ההורים צריכים לעשות, אז זה שני דברים שכמובן תורמים להגיע למספרים מטורפים מדי חודש. ואני חושב שקורה עוד משהו, וזה המימוש של משכנתה לכל מטרה. אנשים היום מבינים שאת הנכס, ולמדים אותם. תחשבו מה המכללות שלימדו בחמש שנים האחרונות. יש לך נכס, תן לו לעבוד. זה שגמרת לשלם את המשכנתה על הבית שלך, זה לכיפק. תשתמש בבית שלך לקנות את הנכסים הבאים שלך.
אוקיי, אחת לשבוע, אני אומר לבן אדם, תקנה את הנכס, תתעלם ממנו 20 שנה. אל תתייחס אליו 20 שנה, תן לו להחזיר את המשכנתה 20 שנה. ועוד 20 שנה שאתה תצא לפנסיה בגיל 60 ומשהו, יהיה לך הכנסה, ואם אתה צריך כסף תוך כדי, קח אותו. לפחות פעמיים בשבוע יש לי שיחות כאלה עם כל מיני אנשים שזה כבר נכס נוסף. המון המון ילדים קונים את הדירות, בני 18-19, לגבי משקיעים.
לא, בדיוק.
כן, כן.
רישום זה. אגב, עוד תופעה מעניינת שכתבתי עליה, נורא קל היום לזהות בזכות הדאטה אנשים שמנסים, שמדווחים על מחיר לא נכון לדירה. וככל שאתה הולך למרכז, ככל שאתה הולך, נקרא לזה, לרוטשילד פינת היכל התרבות, ואתה רואה מחירים לא הגיוניים, זה כל כך קל לבוא לאותם אנשים ולהגיד, אנחנו לא מקבלים את השומה שכתבתם, ובככה לדוג את המעלימי הכנסות.
המעלימי הכנסות יש פתרון מאוד פשוט, להעביר את כל השוק לדיגיטל, וזה מה שיקרה עוד כמה שנים, לא יהיה לך און שחור במדינה.
זה כן, יש לך היום את החוק המזוהר. סליחה, חוק המזומנים שנכנס.
כן, אבל עדיין, אפשר לעקוף את זה. אין מזומנים, אין צורך במזומנים.
בסין, דיברנו על זה, הייתי בסין לפני שנה וחצי, שם רק בוויצ'ט. הכל משלמים דרך וויצ'ט. וויצ'ט זה כמו הוואטסאפ של... הם משלמים הכל, יש להם באפליקציה שם.
יש לנו דקה לסיים את השידור. ריקו, בוא תגיד לנו משפט אחרון לסיום.
חברים, אמנם אנחנו ב-31 לדצמבר 2019, אם יש לכם עוד כוח בריאות, זה סוף שנה, זה סוף היום, רוצו, 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 רוצו לקנות דירות, תעשו את זה עוד ב-2019, יש לכם כמה שעות, יש לכם דילים מעולים.
ניר, אני מאוד מאוד שמח לארח אותך כאן, שהתאגעת אלינו, לדרור ואליי לאולפן, ריקו כרגיל, לעונג לנו היה.
ניפגש ב-2020.
כן, ניפגש ב-2020. תחל נראה, נפגש ביום חמישי, אני חושב שאני שמצור.
גם ב-2020.
גם ב-2020. דרור, תודה רבה על הזמן, על זה שאתה מגיע כל פעם. שנה טובה, תודה רבה. תודה לך. שתהיה שנה טובה לכולם. תודה לשוקי ולאוסנת ולאור, שתמיד נמצא לפנינו.